חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
ערב במהדורה המרכזית, הממשלה תתכנס מחר לדיון לגבי כללים נוספים לקראת החזרה לשגרה. מנכ״ל משרד הבריאות ימליץ לחזור ולהפעיל את כל מערכת החינוך בכל הגילאים רק מעוד חודש. עד אז לדבריו יהיה ניתן כבר לפגוש בני משפחה מבוגרים, הוא גם ימליץ בפני הממשלה לפתוח לחלוטין את החנויות גם בקניונים בעוד 15 יום. ההמלצות יידונו רק מחר בממשלה ויקבלו את אישורה. לבינתיים בלבול רב בחזרתם של ילדי המוסדות החרדיים ללימודים. בירושלים טרם החלה מערכת החינוך להפעיל את בתי הספר ותלמודי התורה. לעומת זאת, בבתי הספר הממלכתיים נפתחו היום בהדרגה גני הילדים והכיתות הנמוכות. הורים רבים מאססים לשלוח את ילדיהם, ומשרד הבריאות עדיין לא אמר דברים ברורים בנושא. וגדולי ישראל חתמו היום על שורה של כללים שעל פיהם יוכלו חלק מהישיבות ותלמודי התורה לפתוח את שעריהן לחלק מהתלמידים כבר מחר. מדובר על תלמידים מכיתות זין ומעלה, כולל ישיבות קטנות וגדולות, ובתנאי שהמוסדות יעמדו בכל הכללים. בתלמודי התורה יקבלו ההורים הודעה מיוחדת מהנהלה על החזרה ללימודים, ואם לא מתקבלת שכזו, אזי המוסד או בית הספר לא מצליח לעמוד בכללים שנקבעו ולא יפתח את שעריו. ובהמשך גם על הדיונים שהחלו הבוקר בבגץ וימשיכו גם מחר בסוגיית ההסכם או קואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן, סביב השאלה האם ראש ממשלה שהוגשו נגדו כתבי אישום יכול לקבל את המלצת הנשיא ולהרכיב ממשלה אחרי שכתב האישום כבר הוגש. השופטים שמעו היום את הצדדים בחלק מהנושאים וגם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה שתומך בהסכם בין כחול לבן לבין הליכוד. מחר השופטים יקבלו את הכרעתם. עוד העניינים בהמשך המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם יושב ראש החינוך העצמאי, מנכ״ל החינוך העצמאי, הרב סורוצקין, שלום וברכה הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, אנחנו מדברים על הרבה מאוד מוסדות גם בחינוך העצמאי, וגם מוסדות בכלל שנשמעים כמובן לרועתם של גדולי ישראל. האמת שנכון לעכשיו יש בלבול בציבור, המוסדות לבנות, גני הילדים, הכיתות הגבוהות, הישיבות, עמודי התורה, ממש ככה תמונה לא כל כך ברורה מה קורה מחר ומה קורה מחרתיים. השאלה אם בחינוך העצמאי יש כבר ככה כללים מוגדרים מסודרים שאתה יכול לספר לנו עליהם.
טוב, אז דבר ראשון, חלק תלוי בנו וחלק לא תלוי בנו. דבר ראשון, גני ילדים, אז הממשלה החליטה שעכשיו לא פותחים, ואני גם לא כל כך, הם לא תחת הבעלות של החינוך העצמאי, אז אני לא מוסמך גם לדבר בשמם. גם העל יסודי, אם זה על יסודי של בנות, ואם זה על יסודי פירושו הישיבות, גם זה לא קשור אלינו לחינוך עצמי, אבל אני יכול להגיד בערך איפה שזה אוחז. דבר שאני מתשאל אותי, אם אני יכול להגיד איזשהו כלל שברור לנו בחינוך העצמי ולכולם, אז הכלל כרגע שברור לכולם מאוד, וזה חשוב שכל ההורים ידעו, שלא נחדש את הלימודים, לא בבנים ולא בבנות, למרות שזה מאוד מאוד חשוב, בנים לימוד תורה, לא לחדש כל זמן שלא יהיה ברור שהבית ספר יתכונן והוא מוכן לקלוט את הילדים בביטחון מוחלט. אני רוצה לחדד ולהבהיר. אני לא יודע לקחת ולהגיד שיקולים רפואיים, זה הסתמכנו על משרד הבריאות והמומחים. אם אמרו שאפשר בתנאים מסוימים, אנחנו מקבלים את דעתם. אין לנו את הכלים לבחון. אבל אחרי שנקבעו הכללים, אני צריך לדעת שהבית ספר, התלמוד תורה, הבית ספר לבנות, הבית ספר לקיום ברחבי הארץ, יש יכולת למנהל, למנהלת, לצוות ההוראה, לצוות ההחזקה, להביא את הילדים במסגרת הכללים בצורה מאוד מאוד קפדנית. ביום שישי כשהייתה ישיבת ממשלה, והממשלה החליטה שפותחים את הבית ספר מיידית, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. הוצאנו מכתב, אנחנו לא נפתח ביום ראשון, ואני גם לא יודע אם ביום שני, כי להערך באמת לקלוט את הילדים בביטחון, זה לוקח זמן. וכל זמן שזה לא ברור לנו, אנחנו לא פותחים. אני לא אומר את דעתי. אני יכול להגיד שאני, כמנכ״ל, באחריות אני אומר את זה. אבל זו הכתבה ברורה וחדה מצד גדולי ישראל, עם כל הערך, ולא טוב שילדים נשארים בבית, יש לזה גם נזקים, ועם זה שבנים צריכים להגיע לערך של לימוד תורה, וגם בנות. אחרי הכל, קודם לזה כתנאי, קודם למעשה בצורה מוחלטת, ונשמרתי מאוד לנפשותיכם. אז אם אתה שואל אותי, אם יש לנו כבר כללים ויש לנו דרך, זה מה שיש לנו דבר ראשון. ולכן כל החזרה ללימודים כרגע נגזרת מהצורך הגדול הזה. עכשיו, להכין בית ספר לקראת שנת הלימודים חדש עכשיו, איך מחלקים את הכיתות, איך מסדרים כניסה בלי בלגן, ולא, לא, ילדים לא מתערבבים אחד את השני, חס ושלום, אם יש מישהו שהוא נסע, שלא יפגע בשני, איך מתפקדים בתוכו, הפסקות איך מחלקים, איך ילדים אפילו יוצאים לשירותים, שומרים על היקיון, חומרי ניקוי, לקבל מידע מההורים, מישהו חולה, מישהו לא חולה, זה לא תהליך פשוט. צריך להכין את זה בצורה מאוד מאוד אחראית, מדודה ומושכלת. ופה אנחנו נמצאים כרגע. אנחנו מבחינתנו היום עסקנו כל היום בישיבות פיקוח, אני מדבר בחינוך העצמאי, איך אנחנו מתרגלים בכל מקום, וכשתינתן ההחלטה הסופית לפתוח, שנהיה מוכנים. עכשיו אני יכול לומר לך, שלגבי תלמודי תורה, סוכם שבבנים, בפרט במגזר החרדי, יש לחינוך העצמאי גם בתי ספר כללים ברחבי הארץ, אבל לבנים במגזר החרדי, מה שיפתחו בעדיפות ראשונה, זה כיתות זין ח' אצלנו, או בכל תלמודי התורה, והשלושת השנתונים הראשונים, בגיל מעבר לזה, מה שנקרא ישיבות קטנות, מדובר על ישיבות קטנות לא פנימייתיות, ובלי אוכל, כי זה לא הוסכם, איפה שיש כיתות לימוד, באותם תנאים של מידור זין ח', עם מידור ת' י' י' א', קרי שור א', שור ב' שור ג' לישיבה קטנים. ועכשיו, פה, בגלל שיש לנו לחץ גדול להצליח, ושהילדים יתחילו ללמוד תורה בצורה מרוכזת, עיקר המאמצים כרגע נמצאים במקום הזה. זה שאלות אם יתחילו מחר, או יתחילו מחרותיים, או יתחילו ביום רביעי, זה תלוי לכל אחד איך הוא יצליח כרגע להיערך, ולהיות מוכן לקלוט את התלמידים בצורה בטוחה. בדרך כלל עם הבנים יותר קל לעשות את זה, ושבתי ספר הם פחות גדולים מהבתי יעקב הענקיים, יש בתי יעקב של 1,500 תלמידים, של 2,000 תלמידות, שאפילו אם לוקחים רק שתי שכבות או שלוש שכבות, זה מספרים הרבה הרבה יותר גדולים. תלמודי תורה בדרך כלל הם קצת יותר קטנים, ולכן זה יהיה תחת שליטה, אבל אני יודע שגם במוסדות התלמודי תורה שלא קשורים לחינוך העצמאי, וגם התלמודי תורה שקשורים לחינוך העצמאי, מתארגנים, אני מניח שכל בית ספר יוציא הודעה, כל חדר יוציא הודעה מתי מתחילים, יתחילו אך ורק שאני אוכל להגיד להורים, אני מקבל את הילד בביטחון. אני לא יכול עוד פעם, אני חוזר להגיד מי ידבק ומי לא ידבק, אבל בכל אופן את מה שאני יכול לעשות, כמו שהורה שמר ילד בבידוד ועשה כל דבר, שאני אוכל לתת לו את המקסימום שירות במסגרת המבנים שלנו של מוסדות החינוך. וזה כרגע התוכנית שעומדת על הפרק. אני מניח שהבנות יהיה קצת יותר מאוחר מזה, גם הם ייכנסו לאיזשהו מקום לתוכנית.
אז אם אני מסכם את הדברים בהוראה יחסית ברורה שנשמעת עכשיו, כרגע הכדור או ההחלטה נמצאת בידי מנהלי המוסדות, תלמודי התורה, הישיבות הקטנות והגדולות, נדבר עוד מעט בנפרד על הישיבות. אנחנו מדברים כרגע על בתי הספר היסודיים, תלמודי תורה ובית יעקב, הבנות עוד ייקח כמה ימים, אתה אומר, או קצת זמן?
לא, ברשותך אני רוצה לחדד, כי זה דברים של גדולי ישראל ואני אוהב להיות מדויק.
אוקיי.
היום כבר ניתנה הוראה לתלמודי תורה.
שמי שיכול לעמוד בכללים, יכול
להתחיל. בכפוף, שנייה אחת, אני רוצה לחדד את זה, זה חשוב.
כן.
ניתנה הוראה שאפשר להתחיל כיתות זין ח', אגב, אותו דבר אישי בקטן, פירושו שיעורים שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', שזה מקבילה אצלהם ת' י' י' א', לעשות את זה לאחר שנקבעו כללים וכל מיני הרחקות, כמה שיותר, כל המחמיר הרי זה משובח. כל מוסד ברגע שהוא יהיה מוכן, הוא יכול להגיד, אני עושה את זה באחריות, לפתוח, יכול להיות שכאלה בודדים אנחנו נשמע שמחר פותחים, יכול להיות שכאלה שיהיו ביום שלישי, ביום רביעי. עכשיו אתה שואל אותי לגבי הבנות, אנחנו נערכים. יש לנו מטה אדיר כרגע, ממש מטה מלחמה להתארגן. באיזה יום זה ייפתח זה תלוי כשיהיה מוכנות, ועדיין לא הצפנו את השאלה של הבנות לפני גדולי ישראל להגיד, מתי, בלי כאילו כל כך הערך של לימוד תורה, מתי גם הבנות תשובנה. אנחנו נוטים גם בבנות לעשות את זה בגילאים המבוגרים, ואני אסביר. בחינוך הכללי אמרו א' ב' ג'. ברחבי הארץ, בתי ספר כלליים, במקומות אחרים, אנחנו לא בטוח שאנחנו יכולים לשנות כל כך. גם בתי ספר קטנים זה יותר קל. בבתי ספר הגדולים שלנו של בנות, בתי יעקב, בערים הגדולות, בתי ספר מאוד מאוד גדולים, אנחנו ביקשנו ואנחנו נוטים לעשות, כמו הבנים, שיתחילו בשכבות העליונות. והסיבה היא אחת, אולי למידה מרחוק לבנות יותר קל גדולות ולקטנות קשה, אז הייתי צריך מבחינה פדגוגית להביא את הבנות הקטנות, יכול להיות. אבל אני עושה חשבון שילדות קטנות שמגיעות לבית ספר, קשה להן לשבת במורכז במקום, הן מסתובבות, נופל להן המסכה, המורה צריכה להרים להן את המסכה. הרבה יותר קשה לשמור על כללי בטיחות וריחוק לילדות קטנות. הן לא כל כך מבינות את זה. אין להן את היכולת, גם למידה מרחוק, הן יכולות לשמוע את הטלפון יותר מכמה דקות. בנות גדולות, אחראיות, אם יסבירו להם ויפעימו את זה ויעשו את זה בצורה ברורה, להערכתנו הם יצליחו לשמור יותר על הכללים, וזה הקו הראשון שמנחה אותנו. לכן אנחנו שוקלים גם בבנות בבתי יעקב להתחיל מלמעלה. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד. כן. אנחנו לא נעשה שום דבר בחיפזון. לא נעשה בחיפזון, אני אסביר מה אני מתכוון. גם אם יתירו לנו לפתוח ו-ז-ח, אנחנו נפתח את זה במדורה. נניח נפתח קודם ח, יהיה יומיים שלושה שיש תפקוד נכון, שהמנהלת תגיד שהיא שולטת על המצב, ויש סדר, והפסקות, ומסדרון, ושומרים על ניקיון, הכל יהיה בסדר, נצרף עוד כמה כיתות. לא נעשה שום דבר במסגרת של ניסיונות. אנחנו נבחון את עצמנו אם אנחנו מסתדרים, או אנחנו לא מסתדרים, וככה אנחנו ננהג שהקושי הוא עצום. ושברגע שאני מתחיל לייצר למידה קצת במקום, אני חייב לומר את זה. באמת כל הכבוד, בפרט להורים ולילדים ולצוותות החינוך, הגענו לרמה של למידה מרחוק יוצאת מגדר הרגיל. בהתחלה היה הבעיות של הקווים, עכשיו יותר התייצב. יש עשייה אדירה של המורות והמורים שנותנים שיעורים לתפארת ולתוכניות. באמת למידה מרחוק, מה? הדמיון לא יכל להגיד למה שאנחנו הגענו. ברגע שהתחילו לעזור לבית ספר, אז אותה מורה צריכה קצת ללמד בית ספר, וחצי מהכיתה, כי החצי השני ההורים דואגים והם לא שולחים את הילדה, וזה בסדר, זה מקובל בערך לחלוטין, אנחנו לא מעודדים. אז איך המורה יכולה לעשות גם למידה מרחוק וגם למידה פרונטלית בבית ספר? אנחנו נצטרך להתקדם תוך כדי תנועה, אנחנו נשתדל לתת מענים להכל. זה מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מאוד לא פשוט. זה ממש בשם השם נעשה ונצליח, שיהיה לנו סייעתא דשמיא.
אמן. אז באמת זה נשמע קצת מורכב. ועכשיו אני מנסה להיות יותר פרקטי, באמת דייקת בדברים, והדברים תלויים גם בהחלטתם של גדולי ישראל. הרב סורוצקין, אני רק מנסה לסכם את הדברים להורים בשורות קצרות ופשוטות. כל תלמיד שלומד בתלמוד תורה מכיתה זין, יקבל הודעה במידה והנהלה של תלמוד התורה שבו הוא לומד, יכולה ולוקחת על עצמה את האחריות לעמוד בכללים, כללי הבריאות, שגם נכתבו על ידי גדולי ישראל, על פי הכללים של משרד הבריאות. זה אחד.
שתיים לא, לגבי... אני עוצר אותך, ברשותך אני עוצר אותך.
כן.
אני אומר את זה על התלמודי תורה של החינוך העצמאי, כי פה אני אחראי. אני לא הוסמכתי לדבר בשם
בוודאי, אותו ברור, דבר, ברור,
רק אני
בוודאי.
יודע שהם מונעים כן. מאותה החלטה
אותו
של
גדולי רעיון,
ישראל,
ודאי.
ואני מניח שהתשובה היא זהה שגם הם ינהגו כן, באותו
כן,
תורה.
כן, גדולי ישראל כאמור נתנו את ההוראה הזו בצורה רוחבית לכל מוסדות התורה, ואם זה בא לידי ביטוי בחינוך העצמאי, זה גם בא לידי ביטוי בשאר המקומות, על אף שהרב סורוצקין כאמור בשיחתנו, לא דובר של שאר תלמודי התורה, או מדבר מטעמם. עכשיו,
אני רק רוצה אולי ברשותך עוד נקודה להוסיף. אנחנו בשבוע האחרון, הקשר בין החינוך העצמאי לבין רשת בני יוסף, למען החינוך למנכ״ל הרב חיים ביטון, מאוד הדוק, אנחנו משתדלים לאחד כוחות ביחד, גם כלפי המשרדים הממשלתיים, זה המל״ל, זה הבריאות. זה האוצר, אוקיי. זה משרד
אנחנו
החינוך,
מדברים,
אני מניח
אנחנו...
שגם שם, אני יודע שהם שואלים את חכם שלום כהן, אני מניח ששם גם כן הדעות, אני בידיעה, אנחנו מתאמים את זה פשוט מאוד, אין עכשיו מסתכלים מה שלי ומה שלך.
עם רשת בני יוסף לדבר בנפרד.
אני מניח שגם שם ההנחיות הן כמעט אותו דבר.
כן, טוב, אם זה עוד מעט נדבר גם על זה בנפרד, אז אני עושה סדר, זה כאמור בעניין הבנים, לגבי הבנות, אתה אומר, רב סורוצקין, שכרגע אין עדיין החלטות מעשיות, יהיו בקרוב, והשאיפה היא גם כן לחזור עם הבנות הבוגרות יותר, הכיתות הגבוהות יותר, כאלו שיש להם מספיק אחריות כדי לשמר על הכללים. זה בסוגיית תלמודי התורה של החינוך העצמאי ובתי הספר לבנות של החינוך העצמאי. כלומר, מחר, או לפחות בימים הקרובים, אין לימודים לבנות עד שתתקבל הודעה אחרת. לגבי תלמודי תורה, אם אתם בחינוך העצמאי, אתם שומעים מה אומר הרב סורוצקין, הלימודים יתחילו בחפוף לכל בית ספר ובית ספר, במידת היכולת של בית הספר לעמוד בהנחיות, התלמידים מקבלים הודעה ישירה מבית הספר, וזה ככל הנראה בתוקף גם לגבי שאר תלמודי התורה שנשמעים להוראות גדולי ישראל ברחבי הארץ בכל אתר ואתר, ואיתם אנחנו נדבר עוד מעט בנפרד כדי לאשר את הדברים בצורה סופית ומסודרת. במקביל לכל זה יש לנו את הישיבות, ישיבות קטנות וישיבות גדולות, שם הכללים קצת שונים, הזמנים, השעות, האחריות. עוד מעט נדבר על הישיבות גדולות בנפרד עם סוגיית הקפסולות ובחורים שלא יוצאים לגמרי מהישיבה, עולם אחר ושונה לגמרי ממקומו של התלמוד תורה. אז עכשיו קצת ככה עשינו סדר בבלגן, ובוא נתמקד בעוד נקודה רב סורוצקין, וזה פנייה להורים. הורים רבים, לא מעט, שומעים את הדברים בבית ואומרים, אנחנו לא נשלח את הילדים כל עוד ולא אומרים לנו שזה בוודאות שומר על הבריאות וכך צריך לעשות. ברגע שההוראה היא מי שרוצה, מי שסומך, מי שיכול, מי שאין לו קבוצת סיכון במשפחה וכולי, ההורה למד מזה ומבין מזה שזאת הוראת רשות כזו. מי ששולח אז אולי ככה עובר איזה ניסיון על ילדים שלו ונראה מה יתפתח בעתיד, מי שלא שולח זה גם בסדר. אין איזושהי אמירה נחרצת, לומדים, חייבים ללמוד ונא לסמוך ולהיות רגועים. לא, אומרים לא, האחריות היא על ההורים, על הצוות, מי שרוצה יכול לשלוח. מה אומרים להורים הרבים, שאולי הם הרוב, שבאמת מאוד רוצים לחזור לשגרה, מאוד רוצים שהילדים גם כן קצת יקבלו צורה של סדר יום ויחזרו לשגרה, אבל החשש, הפחד ומהאי שמיעת דברים מוחלטים, גורמת להם לומר, זה לא באמת עד הסוף, זה התחלה מגמגמת כזו. מה אתה אומר להם?
א', אתה אמרת כמעט את הכל, אתה אמרת גם כן טוב, אבל אני אעשה קצת סדר בדברים. משרד הבריאות החליט, אנשי מקצוע שבתוכו, החליטו שאפשר להתחיל ללמוד. יש כאלה שיגידו שבתוך משרד הבריאות היו חילוקי דעות והכל. בסוף הדרך גם מי שאמר לנו להפסיק ללמוד בפעם הקודמת, ומי שעל פי ההוראה שלו, אנחנו בגלל זה נמנענו מלהתפלל בבתי כנסת, לאנשי המקצוע, וזה לא סתם רופאים, זה רופאים שמתמחים למגפות, זה תחומים מיוחדים, הם יודעים נתונים פה, הם חוקרים את העולם. אתה שואל אותי אם באמת הם יודעים עד הסוף? אני לא הדובר שלהם, אני לא בטוח, כי זה מגפה, זה נגיף חדש, שלא מוכר, ופעם אחת הוא מתנהג פה, ולא ברור שאיכשהו מתנהג במדינות חמות, הוא מתנהג במדינות עם צורה אחרת, עם תרבויות אחרות, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל אנחנו בנקודת הבסיס יודעים שמשרד הבריאות אמר שבמצב כזה אפשר להתחיל, אז אני לא אמרתי שהנכדים שלי מחר ילכו, אני לא אומר כזה דבר. אבל יש לנו נקודת פתיחה מסוימת. עכשיו אתה שואל אותי מה אני ממליץ להורים? חד משמעית, זה לא שאני מתחמק, אני לא ממליץ. זה באמת תלוי, אנחנו מנגישים כרגע, המדינה קבעה, אנחנו עושים את זה במקסימום אפשרות שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו באמת מאוד מאוד משתדלים שהכל יהיה לפי כל הכללים ולהיות מחמירים גדולים בכללים. בסוף הדרך כל הורה והורה צריך להחליט האם הוא שולח את הילד כבר שבוע זה, האם הוא ישלח אותו עוד שבוע
אני, או שבוע. כן, אני רק רוצה לחדד משפט.
אנחנו לא מחייבים, אנחנו גם לא ממליצים.
כן, הרב סורוצקין, שאתה אומר, הוא לא ממליץ.
הוא באופן שלו, לפי הרגשה שלו, עם רבותיו, ויחליט אם הוא שולח או לא, וזה לא שזה בסדר. ככה זה לכתחילה צריך להיות.
ההחלטה היא רק בידי ההורים. זאת ההוראה.
חד משמעית.
אוקיי, אז הנה, זה גם אמירה. כלומר, יש גם אמירה כזו לומר, כל הורה יעשה את מיטב שיקול הדעת שלו, באשר לילד שלו. הוא שומע את הצדדים שכן, שומע את הצדדים שלו, יש גם נסיבות בבית, במשפחה, שכל אלו ייכנסו למעגל השיקולים, וכל הורה יקבל החלטה לבד. זאת ההוראה לפחות, שאנחנו שומעים ממך, מנכ״ל החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקי.
אני מציין, ובמידה שהורה מסוים יחליט שהוא רוצה לשלוח, אני לא בטוח שזה אחוז כל כך גדול מהמידע שמגיע לי משיחות של מנהלים ומנהלות ומורים ומורות, אני חושב שזה יתחיל באמת מאוד מאוד מזערי וקטן, ודאי עד אחרי השבוע של הגבעומר, אבל אני יכול לומר שמי שיבוא אלינו, אני לא יכול להבטיח מה יקרה, אנחנו לא יודעים.
כן, לא ברור.
ילדים נראים בריאים בכיתה והכל בסדר. אנחנו נעשה את המקסימום השתדלות לשמור עליהם בביטחון בצורה קפדנית ביותר. החלטה בידיים של ההורים.
אוקיי. החלטה בידיים של ההורים, הדברים ברורים. מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין, בשורות טובות. ובהצלחה, ושכל התורה יחזור להישמע בארצנו, אחרי שנשמור על הבריאות, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, בסדר הכרונולוגי המסודר של ההוראות והמחויבות שלנו.
אני רוצה לומר שראיינו אותי לאחד מעיתוני סוף שבוע, ושאלו אותי, אז אמרתי שבאמת, אני אומר את זה בכנות, אני שנתי נודדת בלילות. נודדת בלילות כי יש 110 אלף ילדי החינוך העצמאי שנמצאים עכשיו בבית. ואנחנו יודעים, נכון, הם בבית, ויש הורים טובים, וגם ההורים חלקם בבית, אז הם שמים עין על הילדים. אבל אחרי הכל, באמת, אנחנו עוד הרבה זמן נתמודד עם הנזקים של השיעה הזאת, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם אחד, מה החרדות,
okay.
איזה בעיות חינוכיות, מאוד מאוד קשה. ואם ככה היה צריך להפעיל, היה צריך כמה שיותר מהר להביא את הילדים. אבל אני חייב לומר שגדולי ישראל, למרות זה, והם מודעים לזה, הם רואים את כל ההתאבות כרגע, okay. תחת המשקפיים של ונשמרתי מאוד לנפשותיכם, וזו ידע התורה שלפיה אנחנו פועלים.
בהחלט. תודה רבה על הדברים, ובהצלחה רבה.
כן, שיהיה הצלחה לילדי ישראל, זה מאוד מאוד לא פשוט. אני תמיד אומר,
שבתחילת
הקיץ, שמאחלים לכולם, קיץ בריא, השנה הוא כמה משמעות שיש לזה עכשיו, לקיץ הבריא הזה.
וואה, נכון, משמעות אדירה. תודה רבה, בשורות טובות, ערב טוב.
ערב טוב.
איתנו חבר הכנסת גדעון סער, שלום וערב טוב אדוני.
ערב טוב ומבורך, אבי, וגם למאזינים כמובן.
בפתח שיחתנו, רק נאמר לשעבר שר החינוך, וככה בהתחבר לשיחה הקודמת ולבלבול הרב בקרב ההורים, מה עושים, חוזרים או לא חוזרים, וכל מוסד עם היכולות שלו, ימים לא פשוטים גם למערכת החינוך, לא רק למערכת הבריאות.
אמת, זה לא דבר שמדינת ישראל וגם לא מדינות אחרות הורגלו בו. יש פה את הצורך לחזור לשגרה, חזרה של לימודים, זה חלק מהחזרה לשגרה, ויש את הצורך גם לנקוט בכל אותם כללי זהירות, שימנעו התפרצות מחודשת של המגפה. בהחלט נקווה ששני הדברים יעשו בצורה הטובה ביותר אפשרית.
אכן. טוב, מקום אחד כבר חזק בשגרה, וזה הבגץ, שהשופטים היום ברכב מלא, 11 שופטים, כאמור גם על פי ההנחיות, עם מחיצות שקופות ביניהם, נספר למאזינים שלא ראו ולא יודעים איך זה נראה, אבל הפעילות שם בעיצומה סביב כמה סוגיות, הבולטת שבהם זאת הסוגיה, האם ההסכם בין כחול לבן לבין הליכוד הוא הסכם חוקי, כי יש בו חוקים שהשתנו כדי לאפשר להסכם הזה לצאת לדרך, והשאלה השנייה, האם ראש הממשלה שהוגש נגדו כתבי אישום, יוכל לקבל את מלאכת הרכבת הממשלה מדי נשיא המדינה, וזה כרוך אחד בשני. אתה תקפת את עצם ההתעסקות של בגץ בכלל בעניין.
בוא נבחין בין שני דברים. הדבר הראשון הוא הדבר שהיום נדון במשך שעות ארוכות בהרכב של 11 שופטים, והוא שאלת הטלת הרכבת הממשלה על נתניהו, לדעתי זו בכלל לא שאלה. פעמיים זו לא שאלה. פעם אחת, משום שהחוק קובע באופן ברור שהגשת כתב אישום אינה מונעת מכהונה כראש ממשלה. אינני אומר שזה דבר שהוא הכי פשוט בעולם, אבל המחוקק קבע בצורה הברורה ביותר את קו הגבול, רוצה לאמור, לא די, כלומר, היועץ המשפטי יכול להגיש כתב אישום נגד כל אדם, כולל ראש הממשלה, אבל לא די בהחלטתו כדי לקבוע גורלות של הפלת ממשלה בישראל. העניין הזה עדיין הערך הדמוקרטי קיבל את העדיפות בהכרעה של המחוקק לפני כמעט 20 שנה. ומאחר שהתשובה לכך בחוק היא ברורה, לפי דעתי אין מקום לקיום דיון מהסוג שראינו היום, או לכל הפחות זה צריך להיות הדיון הקצר ביותר שיכול להיות. דבר השני שאני רואה בו בעייתיות, זה עניין של כללי משחק דמוקרטיים. תראו, אנחנו היום אחרי מערכת בחירות שהסתיימה לפני חודשיים ויום, אחרי תקופה ארוכה של מגעים קואליציוניים, בתקופה הזאת יש תוצאות לבחירות, יש גם תוצאות למסע ומתן הקואליציוני, התגבש רוב פרלמנטרי, כעת לבוא ולומר, רגע, האם בעצם ניתן להטיל על אותו אדם שניצח בבחירות והתגבש סביבו הרוב הפרלמנטרי את הרכבת הממשלה, זה דבר שבעצם אומר בסוף המשחק, רגע, בואו נקבע מחדש את הכללים. זה דבר שהוא לא סביר מבחינת כללי המשחק.
אבל הטענה שאומרת ש...
אני מבחין בין okay. הסוגיה שבה התקיים הדיון היום, לבין הסוגיה שבה התקיים הדיון מחר. היא סוגיית ההסכם הקואליציוני.
אז אוקיי, אז אם נניח רגע להסכם הקואליציוני לגבי מחר, על עצם הדברים שאתה אומר על הסוגיה שהשופטים דנו בה היום, לפחות חלק מהטענות, יש כמה וכמה עותרים עם הרבה מאוד נימוקים, אבל חלק מהטענות אומרות שאין כללים לסיטואציה הזו. בגלל זה בגץ צריך לקבוע כללים, כי מעולם במדינת ישראל לא היינו במצב כזה הזוי, שבו ראש ממשלה הוא גם מכהן, הוא גם אמור להמשיך לכהן ולקבל את המנדט מחדש, יחד עם כתבי אישום, בכל הקונסטלציה הפוליטית הזאת שנוצרה.
נכון, מעולם זה לא קרה, אבל יש תשובות ברורות לחלוטין בחוק על השאלה הזאת. בסעיף 18 לחוק יסוד הממשלה ובסעיף 4 לחוק הממשלה יש תשובה ברורה, הדבר הזה הוא אפשרי. האם הוא הדבר נטול בעיות בעולם מבחינה מהותית? מישהו רשאי לחלוק על זה. האם זה אפשרי מבחינת המשפט והחוק? לא ניתן לחלוק על העניין הזה. התשובה בחוק היא חד משמעית וברורה. ואני טוען שגם כבוד בית המשפט כפוף לחוק וצריך לכבד את החוק כאשר מילותיו מפורשות וכאשר כל מי שעובר על הפרוטוקולים של הדיונים של החוק בכנסת ה-15 מזהה את כוונת המחוקק כברורה לחלוטין.
והיה ובגץ לגבי הדיון שקיים היום יפרסם מחר שהוא מחרתיים שהוא יפרסם את החלטתו יאמר אין מקום לבית המשפט להתערב בשיקול דעת של הבוחר, ואם הבוחר בחר בנתניהו, באמצעות הנציגים שלו בכנסת, 61 חברי הכנסת, הוא ירכיב את הממשלה. אבל ההסכם עם כחול לבן הוא לא חוקתי. על בסיס שינוי חוקים של שיטת הממשל, או כל מיני מילים אחרים שהשופטים יודעים היטב להשתמש בהם, ועל בסיס אותם מילים יפסלו את ההסכם הזה, אז יצא שכרו בהפסדו. כלומר, מצד אחד נתניהו לא יכול להרכיב ממשלה בגלל בגץ, ומצד שני הוא כן יכול לקבל את מלאכת הרכבת הממשלה מצד בגץ, זה יהיה מצב כזה מוזר מאוד.
קודם כל, בגץ לאורך כל השנים, מעט מאוד להתערב בנושא של הסכמים קואליציוניים, לדעתי רק פעם אחת בשנת 90, בבגץ ג'רז'בסקי המפורסם עם סיפור הערבויות הבנקאיות, לסיעתו של יצחק מודעי עליו השלום, הייתה התערבות. זאת אומרת, הוא נזהר זהירות יתרה לא להיכנס למגרש הפוליטי, ובדיוק אנחנו רואים סיטואציה שמבהירה מדוע נחוצה אותה זהירות, כי אחרי שנה וחצי של מערכות בחירות בלתי פוסקות, כאשר המדינה נמצאת בלב משבר כלכלי לא פשוט, היינו רוצים להגיע סוף סוף למנוחה ולנחלה, שתוקם ממשלה שתוכל לתפקד, ולהתמודד בבעיות ולתת מענים באופן מלא לאזרחי המדינה. לכן אני מקווה מאוד שזה יאפיין גם את הדיון מחר. אני לא טוען...
כלומר שהשופטים, לא, ברור, שהשופטים...
אני לא טוען שכל סעיף בהסכם הוא אותו דבר, אתה יודע, בכל הסכם בין צדדים יש סעיפים שהם ליבת ההסכם, שהם קובעים את היסודות שלו, לבין סעיפים יותר שוליים. אם באופן תיאורטי בית משפט מוצא בהסכם משהו שהוא לא חוקי, אז הוא יכול לפסול את אותו
סעיף
ספציפי.
כן.
אבל אני לא מאמין שתהיה פסילה מכל וכל של כל ההסכם הקואליציוני. כן. ואני מקווה מאוד שבגעת תשמור על אותה זהירות שתמיד נקט, ועל אותו ריסון בהסכמים פוליטיים מהסוג הזה.
כן, אחד הדברים המעניינים זה היה הדיון, האם חבר כנסת שיקבל איזושהי הטבה כתוצאה מזה שהוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה, למשל הוא יהיה שר, זה כבר נקרא מניע, כלומר...
אז כל החיים הפוליטיים כולם...
הכל, אפשר לסגור את המערכת, כן.
כי אין הסכם קואליציוני ברמה המקומית, ברמה הארצית ועירייה, בזה שהוא לא נכלל בו חלוקה של הכוח. חלוקה של כוח זה, על פי הכרעות הבוחר, זה חלק ממהות השיטה הפוליטית בכל מקום. לכן זה נראה קצת טיעון מגוחך, שלא לומר מתחסד.
אתה מרגיש שרודפים פה את נתניהו באמצעות מערכת המשפט והתקשורת וכל הסיפור הזה? או ש...
יש לנו בעיה יותר יסודית שאני נגעתי בה בשבוע שעבר על רקע רצף של פסיקות של בית המשפט העליון, של כניסה לזירה של הרשויות הנבחרות, הממשלה והכנסת.
נזכיר את החלק מהם, גם החמץ בבתי החולים, גם המסתננים. מה עוד היה לנו שם?
גם, היה גם צו ביניים שניתן מינוי פרקליט, ממלא מקום פרקליט המדינה, אפילו עוד לפני שמונה. היה לנו גם פסק דין שפסל את איכוני השבק לחולי קורונה, ושלח את המדינה לעשות חקיקה דחופה בנושא הזה. תוך שבוע ימים קיבלנו ארבע פסיקות כאלה. אז אנחנו יכולים לראות כאן מגמה שאני באופן כוללני רוצה להגדיר אותה ככניסת יתר לתחומן של הרשויות הנבחרות. אני לא אומר שאף פעם לא ניתן לעשות את זה. אין באמת דמוקרטיה בלי רשות שופטת עצמאית. אבל השאלה היא שאלה של כמות ואיכות. כאשר זה הופך לשגרה, למנהג, אתה מקבל את הרושם שבית המשפט מעוניין לנהל את המדינה תחת מי שנבחרו לנהל אותה, וזה בוודאי לא תקין.
וזה מוביל לשאלה הבאה, האם אתה תהיה שותף לחקיקה בכנסת הבאה, בממשלה הבאה, חקיקה כזו שתצמצם סמכויות, שתאזן, שתיתן בלמים לבית המשפט העליון?
בוודאי, כבר הגשתי, ומחר אגב כנראה תונח על שולחן הכנסת הצעת חוק נוספת שנוגעת לפסקת התגברות על חוקי המסתננים, שורה של חוקים שנוגעים לרפורמות במערכת המשפט. אני חושב שאנחנו גם יכולים לבוא לעצמנו בטענות על כך ששנים ארוכות לא בוצעו רפורמות משמעותיות בתחום המערכת המשפטית. היא חלק מרשויות המדינה, אנחנו מכבדים אותה, אבל אנחנו גם רוצים שהיא תכבד את סמכויותיהן ואת כוחן של הרשויות הנבחרות.
טוב, איזה תיק מועדף על כבודו?
אינני עוסק, מעולם לא עסקתי ולא אתחיל עכשיו לעסוק בסוגיה של קמפיין לתיק כזה או תיק אחר בכלי התקשורת.
חבר הכנסת גדעון סער, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מאזינים יקרים, בימים אלו קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשב"י, ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בקבר הרשב"י ביום ל"ג בעומר הקדוש על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מהילדים, לרפואה שלמה, חייגו עכשיו ותעבירו את שמכם לתיקון הכתר יחד עם תיקון הנר הקדוש בפתח המערה שיערך ביום ההילולה בעוד כמה ימים. אנחנו נהיה השליחים שלכם. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18, ובעזרת השם תזכו גם אתם לישועה.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יש לילדים חרדה מנגיף הקורונה? אמא, את שעת ארוחת הבוקר נצלי ילדייך. ספרי להם סיפורי אמונה על עם ישראל ששרה תקופות קשות. איך בדורות הקודמים הם לא התייאשו ונגאלו. אמא, יש בך את הכוח להחדיר להם את האמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
היי, איך אתה עובד מהבית? התחברת לרשת?
לא, אין לי אינטרנט בבית, אבל בדיוק הזמנתי נתיב סטיק. זה הכי בטוח שיש, וזה מגיע עד הבית.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. מחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. בהצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו באמת אל ההיבט המשפטי של מה שמתרחש בבגץ, מה שהחל היום בדיון ארוך שימשך גם מחר, והדיון משודר בשידור חי לכל מי שמתעניין, וזה באמת היה קצת ככה מרתק לשמוע את הנימוקים והצדדים. מחר יהיה דיון עוד יותר מרתק כנראה בסוגיית ההסכם הקואליציוני. שניים איתנו על קו הטלפון, עורך הדין מיכאל דבורין, שלום ערב טוב.
הלן, ערב טוב.
עורך הדין של הליכוד צריך לומר, ועורך הדין קובי סודרי, שלום ערב טוב גם לך.
שלום, שלום.
סודרי, נפתח דווקא איתך עם השאלה, מה בגץ בכלל עשה היום? שיש הרבה מאוד טענות, שהחוק יבש, ברור, כתוב שחור על גבי לבן, ראש ממשלה מכהן, עד פסק דין חלוט, יכול לקבל את מלאכת הרכבת הממשלה מהנשיא, אתה יודע, אני שואל שאלה טעם ראשונה שהמאזין שואל את עצמו, מה, הם טועים כל אלה שאומרים שזה מופיע בחוק?
לא, תראה, אתה קודם כל מתייחס לשתי שאלות נפרדות. השאלה הראשונה היא האם צריך לקיים דיון, והשאלה השנייה, מה צריכה להיות תוצאת הדיון. עכשיו, חשבו שופטי בגץ שהשאלה הזאת היא שאלה שצריך לדון בה ולהכריע בה, אני עוד לא יודע איך יכריעו בה. אני בהחלט מסכים ש... לפי לשונו של חוק יסוד הממשלה וגם לפי חוק הממשלה יוצא שחבר כנסת שיש נגדו כתב אישום עדיין יכול לקבל את המנדט להרכבת ממשלה, כאשר צריכה להתעורר השאלה הפרשנית האם זה גורף ומתייחס לכל סוג של עבירה שבה מואשם אותו חבר כנסת. זאת אומרת,
למה לא?
כי אתה שואל את עצמך ברמה, גם ברמה מה שנקרא הרמה הערכית, האם אתה יכול לסבול כתב אישום על עבירות תכנון ובנייה או עבירות תנועה קלות, ומה לגבי עבירות של פשעים חמורים?
מזה שהמחוקק שכתב את חוק היסוד בדיוק עסק בשאלה הזו, ולא ראה לנכון להפריד, לקטלג, לסמן את העבירות, אלא כתב באופן פשוט וברור, הגם שהוגש נגדו כתב אישום, הנה התשובה, וכמו בהרבה מאוד הלכות אחרות שבגץ דוחה על הסף, כי החוק אומר דברים ברורים, ובגץ לא רואה בכלל סיבה לזמן דיון. במקרה הזה ראינו דיון מעמיק עם טיעונים, ועמדת היועץ המשפטי לממשלה, וכמה וכמה עותרים.
אז אני אגיד לך, אז בהחלט כן. הפרשנות שלך היא פרשנות אפשרית והגיונית, אבל באותה מידה יכולה להישמע פרשנות שבאה ואומרת, כשהוא בא ואמר כתב אישום, המחוקף, אז הוא לא התכוון, או תכלית החקיקה, לא צריכה לכלול, לדוגמה, עבירות של פשעים חמורים, בטח לא בתחום תואר המידות, כשמדובר בנבחר הציבור מספר אחד, עם כל העוצמות שיש לו בעניין הזה. אז אני חוזר לשאלה המקורית שלך, בעניין, מה פתאום בגץ דן? אז הוא דן, מכיוון שהוא חשב שנכון לדון בעניין הזה, מה הוא יחליט בסופו של יום?
כן, טוב, שאלה, עוד מעט נחזור.
אני חושב, דרך אגב, אני באופן אישי חושב, שהוא לא צריך לקבל את העתירה במובן של להתערב בעניין הזה, והוא צריך לכל היותר לבוא ולהגיד, תשמעו, אם הכנסת סבורה שצריך להבחן בין סוגי העבירות, היא צריכה לקבוע את זה בחקיקה מפורשת.
אוקיי, עוד מעט נחזור לעסוק בדיון שצפוי מחר לגבי ההסכם הקואליציוני וכל מיני סעיפים בעייתיים לכאורה על פי העותרים בהסכם הזה. עורך הדין דבורין, אני רוצה דווקא לשאול אותך מהצד השני. נכון, אתה מיד תאמר, זה החוק ובגץ לא אמור להתערב וכולי, אבל אולי אלו המקומות שבהם הפרשנות יכולה לפה ולשם, והראיה שהיועץ המשפטי לממשלה, שאגב מצדד בכך שנתניהו יכול לקבל את המנדט, אבל הוא אומר את זה עם כל כך הרבה פיתולים, ועם כל כך הרבה הסתייגויות ושאלות, אז הנה, הגיע הזמן שבגץ יבוא ויאמר אחת ולתמיד מה דעתו, מה גם שאולי זה יהווה אמירה עתידית לקראת משפטו של נתניהו, כי אם יאמר בגץ, זה לא עבירות מי יודע מה, זה יהיה מעניין.
כן, רק החשש והסיכון הוא שהוא יעשה בדיוק הפוך, זאת אומרת שהוא ייתן איזה זרקור לשופטים שנמצאים בערכאה נמוכה ממנו במחוזי, ולהפך הוא יגיד שעל פניו מדובר בעבירות מאוד חמורות של תואר המידות וכולי, ואז אולי הוא יעשה טובה לנתניהו וייתן לו את הזכות שכבר המחוקק העניק לו מזמן להרכיב את הממשלה. תראה, לגופו של עניין, האקטיביזם השיפוטי הזה, חסר הפרופורציות ונטול הרסן, כן, הוא בכל מקום, וראית רק בחודש האחרון תצוגת תכלית, גם עם הסיפור של אדלשטיין, עם הביטול של האיכונים של השבק, שזה נוגע לחיי אדם, עם הסיפור של, אפילו של דן אלדד, ואיך שהערכת המנוי שלו סוכלה, זאת אומרת, הוא בכל מקום, ובמובן הזה, מי שנותנים לו עוד ועוד כוח, בדרך כלל לא יתנער ממנו ולא יחזיר אותו למי שנתן לו.
נוסיף לזה גם את המסתננים וגם את החמץ בבתי החולים, כן.
כן, בהחלט, אתה יודע, זה רק חודש אחד של עבודה, אז אני אומר, אקטיביזם השיפוטי, אגב, זה גם לא רק בעיה שלנו במדינת ישראל, גם ארצות הברית מתמודדים איתה, ושמה, תתפלא לשמוע, יש יותר שופטים שמרנים מאשר אקטיביסטים, כלומר, כמה היקף ההתערבות של 11 אנשים מאוד מכובדים, מאוד מעורים, כן, למדו הרבה יותר מכל אחד ואחד מאיתנו, כמה יכול להיות היקף ההתערבות שלהם במה שבסוף המחוקקים שלנו החליטו לעשות בינם בין עצמם, ואגב בהבנה מאוד רחבה של 76 מחוקקים. אני אפילו לא מדבר על מה שעשו ב-2002 כשחוקקו את החוק וללכת לדברי ההסבר. אני אומר, לכו היום. הרי לפני חודש, כשהיה איזה רוב אקראי להעיף את אדלשטיין מהתפקיד, אז לא היה בעיה להשתמש ברוב הזה, ואמרו קדושת הרוב והכל. היום אנחנו באים 76 ח"כים ועוד יספרו לנו שיש קשיים בחוק וקשיים בפרשנות החוק. שמע, אני יכול לכתוב פסק דין גם כזה שמקבל את העתירה וגם כזה שדוחה את העתירה, וזה בדיוק, וכל לפי ההשקפה האידיאולוגית שלי באותו רגע.
כלומר, אתה בכלל, אתה מעביר את הדיון לא לעצם הדיון היום על פרטי הדיון, אלא אתה אומר בכלל בגץ לאחרונה נכנס למקומות שהוא לא אמור להיכנס אליהם. ככה אתה יודע, הדיון הישן...
תראה, אכן, אבל זה דיון, תראה, קודם כל זה דיון של 200 שנה, אני לא מחדש פה כלום, זה דיון האם זכות ההכרעה לגבי אופייה של המדינה צריך להיות בידי רבים, כלומר הציבור כולו, או בידי מעטים שהם הנעלים.
אז הוויכוח הזה לא השתנה... למה הליכוד שאתה מייצג, שכבר נמצא 10 שנים בשלטון, מעולם לא עשה משהו עם השאלה הזו?
אתה צודק ב-100%, התשובה לזה היא מאוד מאוד מורכבת, אני כמובן משתייך לזרם שחושב שהיה צריך לעשות הרבה יותר, אבל זה לא כך פשוט כמו שחושבים, זה לא שאתה מחליף 2-3 שופטים ופתאום כל
העתירות... לא, אבל הנה, לא נעשה, לא נעשה שום דבר אחר, בא בגץ ואומר, יש וקום, יש חלל, אני נכנס.
אבל זה לא תמיד. כי כך למשל, הזכרת קודם את החוק בנושא של המסתננים, כל פעם בגץ פסל, כל פעם בגץ נתן מתווה, וכשזה הגיע, כשהעתירה שוב הגיעה לבגץ, הוא לא יכול היה לעצור את עצמו ולהתערב שוב.
עורך הדין קובי סודרי, התייחסות אחד שלך גם למה שאומר עורך דין דבורין, ומיד נעבור ככה בקצרה באמת להסכם הקואליציוני והנקודות הבעייתיות בו. האם לדעתך צריך לאזן קצת את הבגץ, כמו שאומרים המצדדים בעניין?
לא, אני חושב שדרך אגב, במשטר דמוקרטי יש חיוניות וחשיבות גדולה מאוד לבגץ. אני דרך אגב אתעלה באילן גבוה של הדברים שאמר עורך הדין דבורין, שצריך מאוד לדאוג מגוף שיש לו כוח וצריך לרסן אותו, והגוף הראשון שחשוד בזה הוא תמיד בעיניי הרשות המבצעת, השלטון. דרך אגב, ממש לא משנה איך קוראים למפלגה שמחזיקה בשלטון, וההיסטוריה השלטונית שלנו מראה ימים מאוד קשים ואפלים בשנות ה-50 ובשנות ה-60. דרך אגב, אם אתה רוצה שנלך אחורה למקורות, המציאו את זה עוד הרבה לפני עיקרון האיזונים והבלמים של מונטסקיה. זה נמצא אצלנו, במקורות שלנו, ודי שאני אזכיר לך בעניין הזה את יחסי שאול המלך ושמואל הנביא. ומי שהביא בסופו של דבר להחלפת שלטון מלוכה, שים לב, מלוכה, לא איזושהי בחירה של הציבור, היה נביא אחד.
בדיוק בגלל זה אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, השיבה שופטינו כבראשונה. ולא שופטים שמקבלים עד מדינה והופכים אותו למאן דאמר.
רגע, 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 זה רק מה שמראה לך עד כמה יש חשיבות במבנה חברתי תקין לקיומם של איזונים. עכשיו תראה, אין אף פעם מצב שבו אתה יכול לאזן בין שני כוחות בצורה שהיא צורה מושלמת, במובן הזה שכולם יהיו מרוצים ויגידו לך כן, ככה צריך להיות. כי תמיד הצד שהחליטו נגדו יבוא ויגיד, הצד השני קיבל יותר מדי כוח.
אוקיי.
ולכן המלאכה הזאת היא תמיד מלאכה שבסופו של דבר לא יהיו מרוצים ממנה.
טוב. אז טוב, יש לנו מחר, כאמור, עוד דיון בנושא הסכם הקואליציוני. הזמן שלנו קצר, אני מציע שנמשיך את הדיון הזה מחר, אחרי שגם נראה מה בגץ יאמר, וקצת ככה מוקדם.
יש מספיק גם לעוד הרבה ימים, חוץ ממחר, אל תדאג.
לגמרי. עורכי הדין מיכאל דבורין וקובי סודרי, תודה רבה לשניכם.
תודה, תודה.
ערב טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בימי ספירת העומר התעלה עם ישראל ברוחניותו עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר התאפרות שופס במחיר מיוחד.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. מחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. בהצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה. לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463. כוכבית 3463.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
שלום. מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמא, את מגלה שיש לי ילדי חרדה מנגיף הקורונה? תני לו לשתף אותך, לפרוק את הלב, להביע את תחושת הפחד שלו. זכרי, הלב של ילדך אינו מחסן. בך יש את היכולת להקשיב לו, לסייע לו במילים רכות ומבינות. שדרי לו שאת מבינה אותו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו אל ימינה ואיתנו על קו הטלפון, חבר הכנסת מתן כהנה, שלום ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז לפחות בתקשורת פורסמו כל מיני אמירות בנושא ההצעה שהציע ראש הממשלה נתניהו לימינה בתמורה להצטרפותכם לקואליציה. אז במקום שאני אחזור עליהם ואתה תאשר אותה כחיש, בוא תאמר בכלי ראשון, איזו הצעה קיבלתם?
אנחנו לא מכירים שום הצעה, זאת האמת. נתניהו לא כל כך מדבר איתנו. לא מבינים מה לאן הוא חותר איתנו.
הבנתי. כלומר, המתווה שכולל את תיקי החינוך, ירושלים, וסגן שר עם אחריות על החטיבה להתיישבות, לא שמעת על דבר כזה.
אנחנו לא מכירים את הכדור בידיים של נתניהו, אנחנו מחפשים השפעה בממשלה הבאה, וכשנראה שנוכל להשפיע על קווי היסוד על איך שהממשלה הזאת תהיה, נצטרף. אנחנו רוצים להיות חלק מהממשלה, אבל לא בכל מחיר.
מה יותר חשוב בעיניך מבחינת האיזון? אתה יודע, אם יש לך סוג של משקל, ככה, נצייר לעצמנו משקל מוזניים, מצד אחד יש את התיקים והתפקידים שהם סוג של השפעה, ומצד שני יש את קווי היסוד, תקרא לזה החלת הריבונות, פסקת ההתגברות בכל מיני נושאים, חוקי איזון למערכת המשפט, אתה יודע, יד כל כך רבה.
אבי, תראה, ברור שתיקים זה הדרך להשפיע, ואנחנו רואים כמה נפתלי בנט והרב פרץ וסמוטריץ' וכמה אילת שקד כשרת המשפטים, כמה הם השפיעו כשרים בכירים בממשלה, ואיזה מדיניות הם הצליחו להוביל תחת שרביטם. אבל אנחנו גם קווי יסוד מאוד מאוד חשובים לנו, ואנחנו מאוד חוששים שממשלה שיש בה כל כך הרבה אנשי שמאל מובהק, שאמרו בצורה הכי ברורה בעולם שהם הולכים לטרפד את החלת הריבונות ביוש, ועוד שני יושב ראש של ההסתדרות שיתרפדו כל סיכוי לאיזשהו רפורמה כלכלית שכל כך מדינת ישראל צריכה בשביל להתמודד עם השפעות הקורונה, ואנשים שהם כל כך פרוגרסיביים בעולם המשפט, זה הולכת להיות ממשלת שמאל בראשות נתניהו, לכזאת ממשלה אין לנו מה להתכנס.
כלומר, אם נתניהו חותם איתכם על הסכם קואליציוני והוא מאגן בצורה ברורה ומוחשית את התהליך לקראת החלת הריבונות, ושתיים, כך עוד נושא כלכלי משמעותי שמגיעים עליו על הסכמה עם כחול לבן, זה מספיק. אולי עוד איזה שר ככה שמפצות על העניין?
אבי, זה נחמד שאתה מנסה לנהל איתי פה מסע ומתן קואליציוני כאן ברדיו.
אני אגיד לך למה.
כן, תגיד לי למה.
אני אגיד לך למה. כי הקהל רואה מפלגה עם 6 מנדטים, שקיבלה את תיק הביטחון אחרי שהשמיע קולות, שהיא לא באמת חלק מהגוש, אתה זוכר בשעתו מה היה, והשר בנט הודה בזה, אמר שזה היה ככה תרגיל פוליטי קטן, ותרגיל שהצליח, ועם 6 מנדטים מול מפלגות או גושים הרבה יותר גדולים, בא ובסוף אומרת אני אשאר באופוזיציה, כי אני לא מקבל את א' ב' ג', ואולי פה תיתן מענה לציבור ותאמר, מספיק לנו תפקיד של שר בכיר משמעותי, כי זו גודלנו, אולי 2 שרים, אבל לא זה העניין, העניין הוא באמת קווי יסוד, 1, 2 או 3, אבל שלא תוחמים את זה, נשמע שאתם רוצים את כל העולם.
אבי, אני יודע שאנחנו לאורך 3 מערכות בחירות, הדבק של גוש הימין, אנחנו המפלגה הכי נאמנה לנתניהו במערכות הבחירות וגם אחריהן, אנחנו באידיאולוגית הכי קרובים לנתניהו והחזקנו לו את הגוש. עכשיו כל אחד מגיע עם מנדט ומקבל עליו שר ועוד לוקח את הממשלה העתידית בקווי יסוד של שמאל כלכלי, שמאל משפטי ושמאל מדיני. אז באמת, כאילו, אם זה מה שנתניהו יודע להוקיר תודה לאלה שהוא נשען עליהם כל כך הרבה זמן, אז בסדר, אנחנו נדע לעשות מבחוץ את העבודה, נתמוך בכל מה שקשור במדיניות ימנית, אם היא תעלה, ונדע גם להיות אופוזיציה. אני בדרכי עכשיו לחזרה לכנסת, לוועדה שדנה בחוקי היסוד החדשים, להגיש שם הסתייגויות, לדברים שאנחנו רוצים להגיש עכשיו פסקת התגברות, אנחנו מאמינים שיש פה הזדמנות פז, שיש רוב בכנסת לפסקת התגברות, ואני קורא לחבריי בליכוד ובכל המפלגות החרדיות להצביע יחד איתנו בעד פסקת התגברות משמעותית וחזקה כדי לרסן את בג"ץ. אני משוכנע שנצליח להעביר אותה היום.
אז אני שואל שאלה, כלומר, אתה כבר ככה מספר לנו שאתה בדרכך לכנסת, איזה הסתייגויות אתה הולך להגיש?
אז אני הולך להגיש הסתייגויות ממספר משפחות. משפחה אחת של הסתייגויות זה לוודא שאנחנו לא מחלישים את כוחה של הכנסת. לצערי, ההסכמים הקואליציוניים בין כחול לבן לליכוד כוללים בתוכם החלשה משמעותית של הכנסת, שזה דבר שאנחנו לא רוצים לתת לו יד. אני אומר לך שלצערי, זה כמעט להתחנן לבגץ שיתערב בדברים האלה, דבר שאנחנו מתנגדים לו בכל תוקף. והדבר השני זה הסיפור של פסקת התגברות. באמת יש פה, אם כבר רוצים להעביר חוקים כל כך בעייתיים, כנראה שלא תברא להגיש פסקת התגברות שתוכל לאלץ את
בגלל... למה זה חוקים שלא הגשתם בקדנציה הקודמת, ואז גם הייתה שרת משפטים מטעם המפלגה שלכם?
אז אני מזכיר לך שכל מהלך משפטי ששרת המשפטים הכי טובה שהייתה פה מאז קום המדינה ניסתה לעשות, נתניהו כחלון בגיבוי של נתניהו, סיכלו. ולצערי, כולם מבין, מה שהילד שקד הבינה כבר לפני 5 שנים, כולם מבינים עכשיו, וברוך השם שהילד הייתה מספיק חכמה כדי למנות שופטים שמרנים.
המטרה היא בין היתר בהגשת ההסתגויות, זה באמת לבחון את העמדות של אנשי כחול לבן, כדי לראות כבר עכשיו באיזה צד הם.
לא, מה פתאום. אנחנו הולכים להגיש הסתייגויות, ואנחנו הולכים להגיש פסקת התגברות, כי אנחנו יודעים שהליכוד, אנחנו הולכים להגיש פסקות התגברות שהליכוד הגיש אותם, ועכשיו אנחנו משוכנעים שהליכוד יסמכו על היוזמה שלנו, והצטרפו להסתייגויות שלנו, ונוכל להעביר סוף סוף פסקת התגברות משמעותית, שתחזיר את בג"ץ למקום.
אוקיי, תגיד, שאלה אחרונה, אתה יודע, הרבה אנשים ששומעים אותך ואחרים מהמפלגה, שאומרים, ממשלת שמאל או לא ממשלת שמאל, זאת תהיה ממשלה כל כך שונה מאותה ממשלה יחד עם לפיד כשר אוצר?
תראה, אני אומר לך, יש פה עכשיו...
לא היית אז בפוליטיקה, זה בסדר אם תתחמק.
לא הייתי אז בפוליטיקה, אז שוב פעם נתניהו עשה איזה תרגילים שאילצו את הברית המוזרה הזאת, אבל אני אומר, יש פה עכשיו הזדמנות, הזדמנות פז לעשות דברים, יש לנו ממשל לוהט בארצות הברית כמו שלא היה, ואני לא יודע אם יהיה. והזדמנות באמת להכין את הריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון, חבל לפספס את זה.
אוקיי, רק לומר שפסקת ההתגברות שאתם רוצים לייצג היא קצת בעייתית, בגלל שאתם רוצים לומר שרק ברוב גדול של שופטים הם יוכלו לבטל חקיקה. זה דבר שהיום לא קיים.
לא, תשמע, אנחנו אפילו יותר מזה. אנחנו לא, בכלל לא שמחים, אנחנו הולכים להגיש פסקת ההתגברות שיריב לוין רוצה. בכלל אנחנו לא מדברים בשום מקום שהוא על אפשרות של בית משפט עליון לבטל חקיקה של הכנסת, אבל אם במקרה הוא עושה את זה בחוסר סמכות, אנחנו נוכל לחוקק חוק שמחזיר את החקיקה של הכנסת אחרי בג"ץ.
בשעה הבאה עוד נחזור להתעסק בעניין הזה. תודה לך חבר הכנסת מתן כהנה, איש ימינה, ערב טוב לך. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי. נשוב מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.